בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
היום יום שלישי, 5 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. והפעם אנחנו עם הסיפור של בריטני ספירס. סיפור שיש בו הכל. עלייה מטאורית, נפילה מתוקשרת, פופ, סמים ואפוטרופוס. זה סיפור שהוא ממש לא רק רכילות צהובה, אלא פרשה שהגיעה השבוע לשיא, שיכול להשפיע על החוק האמריקני ועל מציאות בלתי נסבלת שמשותפת לקבוצה גדולה מאוד של אנשים. ומי שיעזור לנו לנווט בתוך הסיפור הזה הוא שיר דקר, מעריץ מושבע ומגיש הפודקאסט הברית החדשה, שכן, כמו שניחשתם, עוסק בבריטני ספירס. שיר, שלום.
שלום.
למה בריטני ספירס?
למה בריטני ספירס? אז אני צריך להחזיר אותך בעצם לכיתה היי וו.
Baby One More Time is currently at number 3 on the Billboard chart and her new album is being released this month. Please welcome teen singing sensation Britney Spears.
עד אז לא כל כך היו כוכבות פופ, בדרך כלל היו להקות, להקות בנים, להקות בנות, Spice Girl, Backstreet Boys. ופתאום מעמידים כוכבת פופ שיודעת לרקוד, לשיר, לשחק. כלומר, אם החיות שלי באמת, נגיד החיות הגדולות שלי מאוד אהבו את מדונה, והיא את האיידול שלהן, אז פתאום בריטני הייתה, כשהיא יצאה, אני רוצה להזכיר, היא הייתה בת 16, אז היא הייתה הרבה יותר קרובה אליי בגיל, והיא הצגה באמת דור חדש של פופ, שמביא משהו חדש, אז הייתי אוסף את כל הפוסטרים בראש אחד, היה לי קיר מפוצץ בתמונות ופוסטרים של בריטני, וגם הייתי צופה בכל הקליפים מיד איך שהם היו יוצאים. אני רוצה להזכיר שזה בתקופה שלהוריד קליפ היה לוקח לילה שלם. כלומר, הייתי שם את הקליפ להורדה ב9 בערב, וב6 בבוקר או 7 בבוקר הוא היה מוכן. והיה גם קליפ אחד שהברסתי מבית ספר בשבילו. Stronger, אני זוכר שאמרתי שאני חולה, נשארתי בבית ופשוט ראיתי את הקליפ ברפיט. והרצה לבריטני נשארה איתי הרבה מאוד זמן, וגם היה לי תמיד חשוב לדבוק בזה. זה תמיד היה צהוב ורכילותי, אבל גם מאוד מאוד מעניין.
ובעצם, בפרק זמן יחסית קצר, ובעיקר בגיל מאוד צעיר, בריטני ספירס הפכה לכוכבת הכי גדולה בעולם.
נכון, אז בריטני בעצם הייתה מוכרת כבר לאמריקאים. האמריקאים הכירו אותה ממיקי מאוס קלאב, שזאת הייתה תוכנית וריאטי, שהיו בה הרבה מאוד מפורסמים שאנחנו מכירים היום, כמו ריין גוסלינג, קריסטינה אגילרה, ובעצם החבורה הזאת התפרסמה מאוד בארצות הברית, בריטני גם נחשפה, האמריקאים נחשפו אליה בגיל מאוד מאוד מוקדם, ואחרי בעצם מתקופת צינון כזאת, שבה היא חוזרת ללואיזיאנה והולכת לתיכון ומשחק כדורסל, היא בעצם חותמת על חוזה הקלטות, ואז יוצאת כאמנית פופ, שהיא הרבה יותר מפותחת, כבר יותר אישה, והאמריקאים שמכירים את בריטני הקטנה, בעצם פתאום רואים מין אריזה חדשה לבריטני, לגירל נקסט דור, שהם מאוד מאוד אהבו, וזה היה חלק מהקסם שלה. גם חשוב לזכור שהקליפ הראשון שלה, אנחנו מדברים על תקופה הרבה פחות פרובוקטיבית. ועצם זה שבריטני עומדת במסדרון בית ספר עם חליפת בית ספר קתולי והחולצה קשורה למעלה ורואים לה את הבטן, זה היה נחשב אז יחסית שערורייתי. וזה כן יצר איזשהו שיח לגביה ולגבי המיניות שלה, שבעצם רק הלך והתפתח. וכבר אז התחיל דיון, אני זוכר שהדיון הראשון שהתחיל סביב בריטני היה סביב החזה שלה. האם היא עשתה גדלת חזה, האם היא לא עשתה גדלת חזה, ממש ממש עקבו אחרי זה בתשומת לב. ומפה זה רק הלך והחמיר לדיון של האם היא בתולה, האם היא לא בתולה. ואנחנו בעצם רואים מתחילת הקריירה שלה כבר, שנכנסים מאוד מאוד עמוק לתוך החיים האישיים שלה, גם ברמה הפיזית.
אז בשלב הזה בריטני ספירס היא כבר לא זמרת, היא מותג, היא ביזנס. ומצד אחד התקשורת והציבור בוחנים ומנתחים כל מילימטר בגוף שלה, בהתנהגות שלה, אולי גם מעט באומנות שלה. ובעזרת צוות שלם סביבה, היא מצליחה לתחזק תדמית נקייה, חיובית, היא אהודה, אהובה מאוד. אבל בכל זאת, איפה מתחילה נקודת המפנה?
בריטני יוצאת באותה תקופה עם ג'סטין טימברלייק, הוא הסולן של להקת NSYNC, הם ביחד מהווים איזשהו פאוור קאפל, וזה ככה מוסיף ומאכיל את הפרסום של שניהם, כשבשלב מסוים הם נפרדים, ופה בעצם יש איזושהי נקודת מפנה. אמריקה הופכת את בריטני מהגרל נקסט דור והאהובה של אמריקה, בעצם לבחורה שפגעה בג'סטין, הוא מאשים אותה, מתחילים כל מיני דיבורים על בגידה, והתדמית התקשורתית של בריטני תופסת איזושהי נקודת מפנה. פתאום היא זוכה לסיקור שלילי, מתחילים לצלם תמונות לא מחמיאות שלה, וגם בריטני עצמה, מבחינה אישית, באותה תקופה, אנחנו יודעים, מתחילה להידרדר.
It was pretty rough, yeah. Yeah, it was a weird. I'm embarrassed, can we...
כשאני הייתי בצבא, בריטני מתחתנת עם חבר ילדות שלה, ג'ייסון אלכסנדר, הם מתחתנים ל-55 שעות. אנחנו היום יודעים שהצוות של בריטני לחץ על ג'ייסון אלכסנדר מאוד מאוד חזק לסיים את הניסויים כמה שיותר מהר, כי לא היה שם שום פרינאפ, הסכם ממון, וזה היה ככה איזשהו סימן לא טוב לבאות. ואז מגיע בחור בשם קווין פדרליין.
Please welcome for the first time on television together Britney Spears and Kevin Federline.
קווין פדרליין הוא רקדן רקע, ובריטני והוא מתחתנים, אחרי תקופה קצרה שהם יוצאים ביחד. מביאים שני ילדים לעולם. הדבר הזה גם תופס את אמריקה בהפתעה. בריטני, עם כל הביקורת עליה, ועם כמה שבאמת תמיד היו קשוחים כלפיה, היא עדיין אמריקה's sweetheart בעיני הרבה אנשים, וקווין היה נראה להם השפעה לא טובה על בריטני, ש... גם למעריצים זה פתאום היה מאוד מאוד קשה, כלומר רגע, מה קורה עם הקריירה של בריטני, היא מביאה פתאום ילדים, היא מקימה משפחה, ואחרי תקופה ארוכה של ניסויים, קווין מתחיל להתרכז בדברים אחרים, הוא מתחיל לעבוד על מוזיקה, הוא רוצה לצאת בתור אמן ראפ, ובריטני נשארת יותר כאימא בבית ומגדלת את הילדים, והצוות שלה מייעץ לה להתגרש מקווין, הם חוששים שהוא זה שיעשה את הצעד קודם, ובעצם ייקח משמורת על הילדים, ובריטני באמת מתגרשת ממנו.
זהו, שאמרנו שבריטני ספירס היא ביזנס, ושיש מסביבה צוות שמנהל ומתחזק את הביזנס הזה. ובעולם שבו אנחנו חיים, תרבות הסלבס, כמו שהיא נקראת, אז המותג והאדם והעסק, הכל מתערבב. והצוות שלה בגדול מתערב בשאלות של עם מי היא תתחתן ומתי היא תתגרש, אבל בשלב הזה בחייה, בריטני ספירס עדיין היא זאת שבסוף מקבלת את ההחלטות על עצמה בעצמה. ואז מגיעים הגירושים השניים. מה קורה?
מה שקורה זה שבריטני שוב מוצאת את עצמה לבד, היא עם שני ילדים, והיא מרגישה עבודה, מרגישה תלושה, ואז מתחילה בעצם הידרדרות נוספת. התחילו כל הכותרות של בריטני עם הרעה, לחץ של הרבה מאוד פפרצים מסביב.
Hi, Britney. How are you, Britney? You looking good, Brit?
בכל יציאה שלה מהבית היו מגיעים משהו כמו 50 פפרצי ולא נותנים לרכב לזוז, ממש עוטפים אותה מכל כיוון, ואפשר גם לראות תמונות של בריטני ממש בוכה כשהצלמים לא עוזבים אותה ובעצם ממש עורבים לה בכל פינה.
What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone?
I don't know.
Is that one of your biggest wishes?
בריטני מתחילה באותה תקופה גם להתמכר לאלכוהול, ויכול להיות שלתרופות אחרות, אנחנו לא יודעים. וברגע שזה קורה, קווין מתערב, ובעצם מבקש שיפחיתו את המשמורת של בריטני, ובריטני באמת מאבדת חלק מהמשמורת על הילדים, דבר שממש מחרפן אותה.
בעצם אנחנו עדים למסלול התרסקות מקצועית, אישית, אולי אפילו נפשית. ומה שבטוח הוא שהתדמית הציבורית של בריטני בשלב הזה היא כבר לא של אותה ילדה מתוקה ותמימה, להפך. והתקשורת כמובן מעצימה את זה, וספירס בעצמה גם חובה אז איזו התמוטטות עצבים מאוד פומבית, שגם מעצימה את העיסוק סביבה בנושא הזה. אנחנו זוכרים את ימי הקרחת למשל. מה בדיוק קרה שם?
בריטני מגיעה לאיזשהו סלון, איזשהו מכון יופי שכזה, ובעצם מבקשת מהם לעשות לה קרחת.
We opened the door and Britney Spears came in and sat in my chair and said I want to shave my hair off. And I tried to talk her out of it. I said, "Are you sure you're not having a bad day?" And as I was talking to her bodyguard, next thing I know she grabbed the buzzer and she went to the back of my salon and she was shaving off her own hair and she actually enjoyed shaving off her own hair.
הבחורה שעובדת שם מספרת בדיעבד שהיא סירבה, היא לא רצתה להיות זאת שבאה ומורידה לבריטני את כל השיער. בריטני תופסת בעצמה את המכונת גילוח ומתחילה להוריד לעצמה את השיער. הפפרצי כמובן בחוץ, רואים את הכל, מצלמים את הכל. זה היה איזשהו מניסיון בעצם להוציא את עצמה מהמשוואה. להגיד, אני כבר לא כוכבת הפופ שלכם, אני כבר לא הבלונדינית המושלמת הברבי, אני צריכה הפסקה, אני רוצה סטופ. כשזה מגיע, אז כמובן מרימים הרבה מאוד גבות, ושואלים אם בריטני איבדה את השפיות שלה, וכמה ימים לאחר מכן, היא מנסה לראות את הילדים, והיא מגיעה לבית של קווין, כדי לראות אותם, והוא מסרב. היא עושה איזשהו סיבוב עם הרכב, חוזרת, וכשהיא מגיעה לאיזושהי תחנת דלק, פפרצי עורבים לה, ובעצם היא יוצאת עם מטריה, ומתחילה להקות את הרכבים של הפפרצי שחוסמים לה את הרכב. אז עכשיו, הקרחת, ביחד עם התקיפה הזאת, פתאום מציירים איזושהי תמונה של אישה משוגעת, ולצייר את התמונה הזאת שבריטני איבדה את זה, והיא כבר לא האמנית שהכרנו, ובעצם נכנסת לתקופה מאוד מאוד לא טובה, גם מבחינה מקצועית, שאנחנו יודעים היום ש... נגרמה בגלל כל הלחצים האלה מסביב, אם זה הגירושים, אם זה אובדן הילדים, הפפרצי והבדידות. הבדידות הזאת שממש סגרה עליה ובעצם הקשתה עליה מאוד.
זהו, בשלב הזה אנחנו ראינו את מה שלימים תתברר כסנונית הראשונה בסוג של צבא מעריצים למען בריטני ספירס. זה קרה בסרטון ויראלי ברשת, שבו מעריצה, שאז הייתה מעריץ, מתחננת בדמעות מהתקשורת ומהציבור, תעזבו את בריטני לנפשה.
What you don't realize is that Britney's making you all this money and all you do is write a bunch of crap about her. She hasn't performed on stage in years. Her song is called Give Me More for a reason because all you people want is more, 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 more. Leave her alone. You're lucky she even performed for you bastards. Leave Britney alone.
והקבוצה הגדולה הזו של מעריצי בריטני ספירס, שמתאגדת מסביבה, הולכת איתה, נאבקת עבורה, זה משהו שאנחנו בעצם רואים עד היום. במיוחד בקרב שלה נגד האפוטרופוס. מתי בעצם בפעם הראשונה, האפשרות הזו, למנות לבריטני ספירס אפוטרופוס, מתי היא עולה? מתי מתחיל שיח שהיא לא מספיק קשירה לנהל את ענייניה?
אז ערב אחד ב-2008, בריטני אמורה להחזיר את הילדים לבעלה, לקווין, והיא בוחרת להחזיר ילד אחד, להחזיר את שון. קווין מגלה שבריטני מתעכבת בהחזרה, והוא בעצם מתקשר למשטרה, למחבי אש, לכל מי שרק אפשר, בעצם להתלונן על העובדה שבריטני כביכול חטפה בעצם את הילד, ומתחיל איזשהו קרקס מחוץ לבית שלה. אמבולנסים ומסוקים שחגים מעל הבית שלה ורכבי משטרה ולוקחים את בריטני, מכניסים אותה באלונקה לאמבולנס ולוקחים אותה לבית החולים. מאשפזים את בריטני ואז בעצם מחתימים מיד הסכמי אפוטרופסות ומכילים אותה באופן מיידי ובעצם נכנסת לדבר הזה שאז היא חשבה שהוא זמני.
וכאן נפתח רגע סוגריים. אחרי ההצלחה המטאורית ואחרי הקריסה ה... גם כן מטאורית, ואחרי שכל העולם ראה איך בריטני ספירס חווה את מה שהצטייר כמו התמוטטות נפשית, בית המשפט מינה את אבא שלה כאפוטרופוס. וכדי להבין מה זה בכלל אומר, ביקשנו את עזרתה של עורכת הדין שירי לינד, מנהלת תחום ניהול הון אישי בממפירון ושות.
בארצות הברית, כאשר מגיע אדם למצב שהוא לא יכול יותר לטפל בעניינים שלו, גם אם זה מצב אפילו שיכול להיות מצב זמני, לדוגמה, אם קורית התמוצצות עצבים או בעיות נפשיות, ולא רק משהו שכמו שלנו נראה מובן מאליו, כמו מחלה ממושכת של דימנציה או אלצהיימר, שאז באמת האדם לא יכול לדאוג לעצמו, אז במקרה כזה, כמו שהיה במקרה של בריטני, הגישו בקשה בעצם למנות לאפוטרופוס, בגלל שהיא התנהגה בצורה מאוד מאוד חריגה. עכשיו, מה הבעייתיות בנושא הזה בארצות הברית? היא שזה בעצם אין כמו איזו בקשה של אל חזור. כי האפוטרופוס בארצות הברית מקבל בעצם מינוי מאוד מאוד משמעותי בחיי האדם שאליו הוא מונה. הוא נהיה בעצם אחראי לכל תחומי חייו, בין אם זה האישיים, בין אם הרפואיים ובין אם הכלכליים. ומה שקרה לבריטני בעצם זה שהיא במין חיה בעולם שהיא חושבת אולי שהיא אפילו קשירה או שאין לה בעיה נפשית, אבל ברגע שמונה לאבא שלה כאפוטרופוס שלה, שזה גם אותו אדם שהיא בכלל אפילו לא בחרה או רצתה שימונה לה, אז היא הגיעה למצב שהיא בעצם כלואה בכלא של עצמה. האפוטרופוס נהיה מעין אלוהים. הוא נהיה ממש כמו הורה לילד קטן, נגיד אם היום אנחנו האפוטרופסים הטבעיים של הילדים שלנו, והם לא יכולים לקבל שום החלטה עד שהם יגיעו לבגרות בלי שאנחנו ההורים נאשר, זה בדיוק המצב שקורה שם.
אז נכון שהיא כוכבת בינלאומית, מולטי מיליונרית, אבל בית המשפט קבע שבריטני ספירס צריכה מישהו שינהל עבורה את חייה. למעשה יקבל שליטה כמעט מלאה על כל פרט ועל כל החלטה שהיא צריכה לקבל. לא תאמינו עד לאן זה מגיע. חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
אנחנו עם הסיפור של בריטני ספירס, והרגע שהוביל לשנים של מאבק ציבורי ומאבק משפטי, הרגע שבו בית המשפט החליט שג'יימי ספירס, אבא שלה, יהיה גם האפוטרופוס שלה, יקבל שליטה כמעט מלאה על חייה. שיר דקר, עד הרגע הזה, עד ההחלטה של בית המשפט, אבא של ספירס בכלל היה מעורב בעניינים העסקיים, האומנותיים של הבת שלו?
אז התשובה היא לא. הוא לא היה מעורב. זה היה ממש רק ב-2008, כשהמצב התחיל להידרדר ממש, הוא נכנס לתמונה. גם אמא של בריטני פעלה בתקופה הזאת ביחד איתו, הם כבר היו גרושים, והיא נתנה את רוב הסמכויות ואת רוב הכוח לאבא של בריטני. שהוא גבר עם היסטוריה של אלימות, היסטוריה של אלכוהוליזם, ובעצם בשלב הזה הוא מחדיר את עצמו לחיים של בריטני, כאילו הוא איזושהי דמות, איזושהי מופת ודוגמה, ואנחנו יודעים שלא כך הדבר. באותה תקופה, רק אנשים מאוד ספציפיים היו חשופים למה שקורה בחדרי חדרים, וג'יימי כן היה נראה כמו הגיבור, גיבור השעה, שבא ומציל את הבת שלו. ובעצם כן, בתחילת האפוטרופוסות, אני חושב שאפילו המעריצים עמדו מאחורי הדבר הזה וחשבו שזה הדבר הנכון לעשות.
ובאמת, בהתחלה לפחות, היה נדמה שמדובר בהצלחה. כי אבא שלה קיבל שליטה, וזמן קצר אחרי זה, נכון? בריטני ספירס חזרה.
אז תוך ממש 3 חודשים בערך, בריטני כבר מופיעה בטלוויזיה. היא מופיעה בתוכנית איך פגשתי את אמא. באותה תקופה גם MTV, מתחילים סרט דוקומנטרי על בריטני, שנקרא For the Record.
I think I wanted to make the film because I started to feel like I wasn't being seen in the light that I wanted to be seen in. There's a lot that people don't know about me that I want them to know.
ובעצם כל המטרה של הסרט היא ללוות אותה בתהליך הקאמבק שלה. זה מגיע כמה חודשים אחרי התמוטטויות עצומות שהיו נראות כמו מחסלות קריירה, ופתאום כן מצליחים לשקם אותה, הם מכניסים אותה למשטר של כושר וחזרות וצונה, והיא מוציאה כבר אלבום, הסיבוב הופעות של הסרקס גורף מאות של מיליונים. There's only two types of people in the world, the ones that entertain and the ones that observe. והיא יוצאת לסיבוב ההופעות הזה, כשהיא מבינה ממנו שאם היא תמלא את הצד שלה ותצא לסיבוב הופעות, האפוטרופוסות תבוטל.
כלומר, מבחינת בריטני, האופן שבו היא רואה את זה, ההסדר הוא זמני, הוא אמור להסתיים כשהיא תחזור לעצמה, והיא בשלב הזה בשל חייה כבר מרגישה שהיא ממש חוזרת לעצמה. אבל האבא ממשיך לנהל את העניינים, הוא לא משחרר את השליטה, וצריך להבין, זו שליטה על המון כסף.
הוא ממש מועסק תחת חברת בריטני ספירס. כלומר, הוא גם מתפקד דה פקטו כבריטני ספירס, מבחינה עסקית וכלכלית, והוא גם מקבל הרבה מאוד כסף על הדבר הזה, ובאותה תקופה הוא מרוויח למעשה הרבה יותר מבריטני. אז אנחנו יודעים שהוא בהחלט הרוויח מזה כלכלית, ובריטני בעצם שוב מתנהלת כמו ילדה קטנה, אין לה באמת גישה לכל הכסף הזה. אז זה היה ניצול כלכלי מוחלט.
שיר, היום אנחנו כבר יודעים מה קרה שם, מאחורי הקלעים. אבל אז, בזמן אמת כלפי חוץ, לעולם לא היה מושג. מתי בעצם התחילו לעלות התהיות לגבי ההסדר הזה, לגבי המצב של בריטני ספירס?
אז אני חושב שבמשך שנים הרימו גבה. כלומר, תמיד תהו למה האפוטרופוסות נמשכת, אבל חשבו שזה לטובתה. ובעצם במשך שנים, בריטני ממשיכה להוציא אלבומים, ממשיכה להוציא מוזיקה, לצאת לסיבובי הופעות, הכל נראה שפוי סך הכל, הכל עובד, הסדקים מתחילים עוד יותר להיווצר ב-2019. זאת השנה שבה בעצם דברים מתחילים להשתנות לגמרי.
כלומר, 11 שנים אחרי שהאפוטרופסות התחילה, שמה קורה אז?
בריטני מסיימת איזשהו מופע בווגאס שנמשך 4 שנים, ומיד אחר כך היא אמורה להתחיל מופע חדש בשם Domination. כשבריטני מגיעה בעצם להכרזה של המופע הזה, ובמקום להכריז עליו, היא יוצאת מהבמה, מחייכת למצלמות, והיא נכנסת לרכב. וכמה ימים אחר כך, בריטני מעלה פוסט לאינסטגרם שלה, וכותבת שהיא לצערה לא יכולה להתחיל כרגע את המופע, הוא יצטרך להידחות, וזה בגלל שאבא שלה במצב בריאותי לא טוב, והמשפחה מעל הכל, והיא כרגע רוצה להיות לצד אבא שלה ולעזור לו בתקופה הקשה הזאת. מיד יומיים אחר כך רואים את ג'יימי ספירס, את אבא של בריטני, בדרך לחופשת דייג שכזאת, כלומר אנחנו יודעים שהמצב שלו לא עד כדי כך קטסטרופלי. מיד אחרי שקורה כל הדבר הזה ובריטני מבטלת את סיבוב ההופעות, היא נעלמת. ואנחנו לא יודעים איפה היא במשך תקופה של 3 חודשים. מתחיל איזשהו השטג על ידי מעריצים שהוא Where is Britney? ואז בעצם יש איזשהו פודקאסט שהיה נקרא בריטני גרם, וזה פודקאסט של שתי נשים שהיו מדברות על האינסטגרם של בריטני. כולו היה מוקדש לאינסטגרם של בריטני, והן קראו לו המקום השמח ביותר באינטרנט. בעצם הן מתחילות גם לשאול את השאלות האלה, ולהעלות את זה בפודקאסט, לתהות לאן היא נעלמה, והן מקבלות שיחת טלפון אנונימית, מבחור שטוען שהוא היה קשור לצוות המשפטי של בריטני.
Hello everyone, and welcome to Britney's Gram. We're here, as you've already found out, this is a special emergency episode. We got this voicemail, and I feel like we should just play it, and then we'll discuss.
Yeah, here we go.
Hi there. I cannot disclose who I am. I just heard the latest episode. You guys are onto something. I used to be a paralegal for an attorney that worked with Britney's conservatorship. I am no longer with them. And what is happening is disturbing, to say the least. So,
והוא אומר להן, אתן עליתן על משהו? אתן צודקות? אני הייתי מעורב בקייס המשפטי של בריטני. אני יכול לספר לכם שמה שקרה זה שבריטני סירבה לקחת את התרופות שלה, היא הפסיקה להקשיב בעצם לממונים עליה, וסירבה להופיע, והכניסו אותה להשפוז בכפייה, ומאז שם היא נמצאת. ברגע שזה יצא, ההשטג Where is Britney מתחלף ל-Free Britney, ובעצם מתחילה קריאה של מעריצים לשחרר את בריטני מהאשפוז, קודם כל, ומהאפוטרופסות כמובן. היא בעצמה מצלמת וידאו מתוך המוסד.
Hi guys, just checking in with all of you who are concerned about me. All is well.
My family has been going through a lot of stress and anxiety lately, so I just needed time to deal. But don't worry, I'll be back very soon.
ואומרת, אני יודעת שאתם מודאגים לי, אבל הכל בסדר, והמשפחה שלי עוברת תקופה מאוד לא פשוטה, אבל אתם יכולים להיות רגועים. ומיד אחר כך גם משתחררת מהמוסד. אם היא שוחררה בחודש אפריל, בחודש מאי היא כבר מתייצבת מול בית המשפט, מול שופטת, ומספרת שאבא שלה ישפז אותה בכפייה. מעריצים של בריטני מתחילים להפגין מחוץ לבית המשפט. בעצם מתחילה סדרה של שימועים, כשבאותה תקופה ג'יימי ספירס, אבא של בריטני, מקבל צו הרחקה מהילדים של בריטני ספירס, יש איזושהי תקרית אלימה שבה הוא תולש דלת וכנראה רודף אחרי אחד מהילדים, והבן של בריטני עולה באיזשהו שלב לשידור באינסטגרם, בלייב, שבו הוא אומר שהוא מנסה לעזור לאמא שלו להשתחרר, והוא מקלל את סבא שלו ובעצם מאחל לו למות.
Is your grandpa a jerk? Yeah, he's a pretty big dick. He's pretty fucking gay as shit. He can go die.
ובעצם הסיפור מתחיל לעלות לכותרות בתקשורת.
ההסדר של ספירס ושל אבא שלה מצריך אישור של בית משפט בכל שנה. ובית המשפט בכל שנה העריך את התוקף של ההסכם שהיה חסוי מטעמי צניות. בנוסף לשליטה של ג'יימי ספירס על החיים של הבת שלו, כנראה שבריטני הושארה בכוונה באפלה בנוגע לזכויות האולי מעטות שכן היו לה. בכל שנה שעברה כל הערכה של ההסכם, המעריצים שלה התחילו להרים גבה ולהרים גם את הכל. הניו יורק טיימס שחרר סרט יהודי, אנשים קרובים לבריטני ספירס התחילו לדבר, ואז ביוני 2021 בריטני ספירס התייצבה בפני בית המשפט אחרי שהגישה בקשה מיוחדת, ובמשך 24 דקות סיפרה בקולה את כל מה שהיא חווה.
I've been in shock. I am traumatized. You know, fake it till you make it. But now I'm telling you the truth, okay? I'm not happy. I can't sleep.
היא דיברה על ניצול. היא דיברה על דיכאון.
I'm so angry, it's insane, and I'm depressed. I cry every day, and the reason I'm telling you this is because...
היא סיפרה שכפו עליה לקבל טיפול, שאימו שאם היא תסרב, היא לא תקבל את הכסף. היא תיארה איך החליפו לה תרופות, בלי הסכמתה.
He immediately the next day put me on lithium out of nowhere. He took me off my normal meds I'd been on for 5 years. And lithium is a very very strong and completely different medication compared to what I was used to. You can go mentally impaired if you take too much, if you stay on it longer than 5 months.
ספירס סיפרה לשופטת שהיא רוצה להתחתן שוב, להביא שוב ילדים, אבל שהאנשים ששולטים בחיים שלה לא מאשרים לה ללכת לרופא כדי להוציא התקן תוך רחמי שנמצא בגופה.
I have a ID inside of myself right now so I don't get pregnant. I wanted to take the ID out so I could start trying to have another baby, but this so-called team won't let me go to the doctor to take it out because they don't want me to have children, any more children. So basically this conservatorship is doing me way more harm than good.
ספירס שביתה את עצמה לעבד. היא תיארה מסכת קיצונית של התעללות. היא אמרה לבית המשפט שאבא שלה צריך להיות בכלא.
Ma'am, my dad and anyone involved in this conservatorship and my management who played a huge role in punishing me when I said no ma'am, they should be in jail. Their cool tactics.
שיר, העדות הזו סוקרה בכל מקום. זו הפעם הראשונה שבה בעצם העולם שמע באופן מפורט כל כך מבריטני ספירס עצמה מה היא עברה ב-13 השנים האחרונות. וזה קרה כשהמאבק המשפטי שלה כבר צבר תאוצה, היא הצליחה לקבל אישור למנות בעצמה, עבור עצמה, עורך דין שייצג אותה, ואז לפני כמה ימים, ואחרי שהלחץ הציבורי הצטבר וגדל, התנהל דיון מכריע וגם מאוד מעניין.
בדיון הזה, שבו מגיעים כל הצדדים, הצד של ג'יימי מבקש לבטל את האפוטרופוסות, מיד. והצד של בריטני מבקש השהיה של ג'יימי, וזה בגלל שבעצם ברגע שהאפוטרופסות נגמרת, היא כמו חברה שסוגרים אותה, אי אפשר לגשת לכל המסמכים, אי אפשר לחקור אותה כמו שצריך, אין גישה לכל מיני התקשרויות של ג'יימי מול עורכי הדין שלו, ובמצב שבו הוא מושעה לצוות של בריטני, עדיין יש גישה לכל הפרטים האלה, והוא יכול לחקור יותר לעומק את ההתנהלות במשך 13 השנים. אז בסופו של דבר מה שהשופטת מחליטה זה באמת על השעיה שזה נחשב ניצחון עבור הצוות המשפטי של בריטני, שהשיג מה שהוא רוצה.
It's a great day for Britney Spears, and it's a great day for justice. And I'm so proud of her, for her courage, her strength, and her poignancy.
ושוב ברשותכם, נפתח סוגריים, אם תרצו, אופס, we did it again. כי אמרנו שהמאבק המשפטי, מה שמסתמן כרגע כניצחון של בריטני ספירס, הוא לא רק ידיעה למדורי הרכילות. יש רבבות אנשים בארצות הברית שנמצאים בדיוק באותו מצב, שבית המשפט מינה להם אפוטרופוס, שלקח להם שליטה מלאה על החיים, והם לא מצליחים לצאת מההסדר הזה שקובל אותם. אז עורכת הדין שירי לינד מסבירה שעכשיו, פרשת ספירס, אולי תביא לשינוי של ממש עבור כל האנשים האלה.
או העובדה הזאת, שעכשיו יש את כל התנועה הזאת שקמה, בגלל שהיא כזו מפורסמת, אז באמת החליטו לאור המצב הזה והעד התקשורתי שנעשה בתנועה לשחרור בריטני, החליטו באמת לבחון את כל המוסד הזה, כי עד עכשיו מבחינה פוליטית זה לא עניין שם אף אחד. הסברה היא שאם התיק באמת של בריטני יסתיים בזה שבסוף יבטלו לה את המינוי, אז חושבים שבגלל כל העד התקשורתי שזה הוביל, אז בעצם המדינות החליטו לשנות את החוק שלהם הספציפי, ואולי קצת לרקח את החוקים האלה.
תודה רבה לעורכת הדין שירי לינד. שיר, אני רוצה לשאול אותך לסיום. אתה מעריץ של בריטני ספירס, היא מלווה אותך כבר הרבה שנים. הסיפור האישי הזה שלה, המאבק שלה, המציאות שבה היא חיה ונחשפה רק לאחרונה, כל זה שינה במשהו את האופן שאתה מסתכל עליה?
תמיד היה אכפת לי מבריטני, תמיד עקבתי אחרי הסיטואציות גם בחיים האישיים שלה. ואם כבר משהו, אז זה גורם לי להסתכל אחורה על כל מיני רגעים, ולשאול את עצמי באיזה מצב היא הייתה אז. אם זה לדוגמה סיבוב הופעות שלה שציינתי, שקרה מיד אחרי ההתאוששות ב-2009, שזה סיבוב הופעות שאני ראיתי, לדוגמה. הייתי שם, ראיתי אותו באוסטרליה, והיום אני שואל את עצמי, כאילו, אני קצת מרגיש מלוכלך מהדבר הזה. אני באתי ושילמתי כסף, וראיתי בעצם מישהי שהכריחו אותה לעבוד. אז אני חייב להגיד שאם כבר זה שינה משהו בהרצה שלי לבריטני, זה בזה שאני פתאום ברטרוספקטיבה מסתכל על כל מיני רגעים מהקריירה ואומר שאני בעצם גם לא ראיתי, אני גם שיתפתי פעולה עם הדבר הזה. המשכתי לשלם כסף ולהכיל את מכונת האפוטרופסות הזאת מבלי שבעצם ידעתי.
שיר, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים שלנו, למשל המהפכה של סימון ביילס על האתגרים הנפשיים שאיתם מתמודדים הספורטאים הגדולים בעולם, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. העורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.